היום לדבר בסייעתא דשמיא, פרשת שקלים. שבת, שבת גדולה, קוראים את כי תישא את ראש בני ישראל, שבת שקלים. אז נתבונן קצת בפן אחד בהרחבה, שמבואר בספרים הקדושים, קדמונים, ראשונים ואחרונים, על העניין של פרשת שקלים, ונקדים שלושה עניינים, שלושה מאמרי חז"ל שטעונים ביאור, ונראה בסייעתא דשמיא איך שהכל מתיישב בחד המחתא. בירושלמי, במסכת שקלים, דרשו את הפסוק שנקרא בשבת, זה ייתנו כל העובר על הפקודים מחצית השקל. דורשים בירושלמי, מה זה כל העובר? דבר פלא. כל מי שעבר בים סוף, צריך לתת מחצית השקל. זה הכוונה כל העובר. זאת אומרת, זו דרשה, למה התורה נוקטת ביטוי של כל העובר על הפקודים? ללמד שמי הוא זה שחייב במחצית השקל? כל מי שעבר בים סוף. מה זה נוגע בפשט? בפשט הגמרא מביאה את זה כדרשה, ירושלים מביאה את זה כדרשה ללמוד שגם כהנים ולוויים חייבים במחצית השקל, לא כמו מאן דאמר שפוטר אותם ממחצית השקל. המאן דאמר שמחייב, דורש את זה מכל העובר, מי שעבר בים סוף. שבט לוי עברו בים סוף, אז גם הם חייבים במחצית השקל. זה דרשה הלכתית. אבל אנחנו נבוא לבאר, ננסה למצוא ביור, מה התוכן הפנימי, הקשר בין מצוות מחצית השקל לעניין של קריאת ים סוף דווקא. רק מה שכתוב כל העובר, ונכון שבאים ללמוד מזה את ההלכה של כהנים ולוויים שחייבים, אבל חייב להיות שיש איזשהו קשר עמוק יותר, למה באמת התורה מחייבת את מי שעבר בים סוף מחצית השקל? מוכרח להיות איזשהו קשר. לא סתם התורה נותנת את זה כמודד מי הוא זה שחייב מחצית השקל. ברור שיש כאן איזשהו קשר שצריך להבין אותו. דבר שני שטעון ביור זה הגמרא המפורסמת במסכת מגילה. אומר ריש לוקיש, גלוי וידוע לפני מי שאמר והיה עולם, שעתיד המן לשקול שקלים על ישראל. הרי כל הגזרה שלו כנגד ישראל באה על ידי שהוא שקל 10,000 כיכר כסף לאחשוורוש. אומר הקדוש ברוך הוא להמן, אתה חושב שמשקלים שלך אתה תצליח חלילה להשמיד, להרוג ולאבד את עם ישראל? כבר קדמו שקליהם של ישראל לשקליך. מה אומרת? לפי כך הקדים שקליהם לשקליו. המחציס השקל שבני ישראל נתנו למקדש, זה כבר קדם לשקלים שלך. מה כתוב כאן? שזה הכוח כנגד. זה מה שעמד להם כנגד הגזרה של המן. זה גם טעון ביור. למה דווקא המצווה של מחצית השקל היא זאת שהועילה לעם ישראל, היא הכוח, זה הכוח שנתן להם את העמידה כנגד הגזרה של אומן ואת ביטול הגזרה. מה זאת אומרת? למה דווקא המצווה הזאת? יש הרבה מצוות שבני ישראל קיימו ומקיימים. נזכיר כאן ידיעה חשובה מאוד. בפשט כולם יודעים שהקשר של מחצית השקל לשבת הזאת, למה תמיד השבת של תחילת חודש אדר, או מברכים חודש אדר, השבת שלפני ראש חודש אדר, אדר שני, קוראים פרשת שקלים, או אם ראש חודש אדר נופל בשבת. למה? מה זה קשור דווקא עם אדר, מחצית השקל? כי כל שנה ושנה בני ישראל היו צריכים לתת מחצית השקל, להיות שותפים בקורבנות ציבור, ובראש חודש ניסן מתחילה הקופה חדשה, מתחילה הקופה חדשה, אז צריך בחודש אדר, שכל עם ישראל השתתפו במחצית השקל. זה היה בחודש אדר שעשו את המגבית הגדולה. אז מכריזים באחד האדר, מכריזים על השקלים, ולכן קוראים את פרשת שקלים. עכשיו שאין לנו בית המדרש ואנחנו כבר לא נותנים מחצית השקל, לפחות קוראים את זה. קוראים, ואגב, כתוב במדרש דברים גדולים מאוד, שבכל שנה ושנה, אמר הקדוש ברוך הוא למשה רבינו, שבכל שנה ושנה כשתקראו את פרשת שקלים, אתה זוקף את ראשיהם, כמו שכתוב, כי תישא את ראש מישראל על ידי השקלים, גם כשהם יקראו את פרשת שקלים, יהיה להם נשיאת ראש על ידי זה. הקריאה הזאת היא קריאה חשובה מאוד. אבל כולנו יודעים שזאת הסיבה שקוראים פרשת שקלים לפני חודש אדר או בתחילת חודש אדר. אבל מעניין מאוד שבמסכת סופרים, שזה חזל, זה תנאים, במסכת סופרים כתוב, ובאחד באדר משמיעים על השקלים, משמיעים על השקלים, כמו שכתוב במשנה שלנו, ולמה באחד באדר, אומר המסכת סופרים בפרק חף א', שהיה צפוי וגלוי וידוע לפני מי שאמר והעולם, שאמן עתיד לשקול על ישראל, לפי כך הקדים ואמר למשה שהוא שקלי ישראל קודמים לאמן. אז כתוב במסכת סופרים, שזאת הסיבה, זאת הסיבה שקוראים פרשת שקלים בתקופה הזאת, בגלל שזה מה שהציל אותם מהגזרה של המן שהיה בחודש אדר. יש לנו גם טעם בדרך פשט, למה קוראים עכשיו פרשת שקלים, וגם בדרך דרש, שמובא כבר בחזל. פוסקים גם, יש בפוסקים שמזכירים את זה. בתור ביאור וקשר, למה דווקא עכשיו קוראים פרשת שקלים? כי זה היה כוח כנגד הגזרה של המן. צריך להבין למה באמת. זאת השאלה השנייה. השאלה השלישית, המאמר חזל השלישי שצריך להבין, זה מדרש תנחומה. בפרשת כתיסה כתוב, אמר רב שמעון בן לקיש, לפי שמכרו בכורה של רחל ב-20 כסף, ונטל כל אחד ואחד מטבע, כשמכרו את יוסף, אז כל אחד מהשבטים קיבל מטבע, אז כדי לחפר על זה, לפי כך ייתן כל אחד ואחד מטבע. מחצית השקל של כל אחד ואחד מעם ישראל צריך לתת את המחצית השקל, זה כדי לחפר על המטבע שהם קיבלו במכרת יוסף, זה, כן, זה לעומת זה, זה כפרה על חטא מכרת יוסף. נו, וזה ודאי, צריך להבין מה פתאום עכשיו צריך לתקן את מכרת יוסף, ולמה דווקא מחצית השקל מתקנת, בגלל שזה מטבע וזה מטבע. גם פה מוכרח להיות איזשהו תוכן פנימי, שמקשר בין הדברים, בין מכרת יוסף למחצית השקל. אז נסכם את שלושת העניינים, המאמרי חזל שתונים ביור. הדבר הראשון, כל מי שעבר בים סוף ייתן, מה זה קשור לים סוף? מה המחצית השקל קשור למי שעבר בים סוף? דבר שני, למה דווקא מחצית השקל? אומר יש לקיש בגמרא במגילה בדף י' ג', אומר יש לקיש, גלוי וידוע לפני מי שאמר והעולם, שעתיד אמן לשקול שקלים על ישראל, לפי כך הקדים שקליהם לשקליו, למה דווקא מצד מחצית השקל זה הכוח כנגד הגזרה של אמן? והדבר השלישי שאתה אומר, זה אמר שתנחום גם בשם יש לקיש, שהמחצית השקל זה כפרה על חטא מכרת יוסף. נכון שהוא אומר שפה הם קיבלו מטבע, לפי כך ייתנו מטבע, אבל שוב, מה בעצם ההסבר, מה מונח כאן בעומק יותר? אז נקדים את מה שידוע מפי סופרים וספרים, והראשון שרחיב בזה זה רבינו האלשיך הקדוש בפרשת כתיסה, הוא מביא את זה בשם רבי שלמה בן אלקבץ. מי זה רבי שלמה אלקבץ? בעל הלכה דודי? בעל הלכה דודי, אנחנו מכירים אותו מהלכה דודי, אז עכשיו, נכון, הוא קבורים שם בחלקה, בצפת. אז עכשיו נדע, לא רק שיר מרב שלמה אלקבץ, נדע גם דבר תורה בשמו, שהאלשיך הקדוש מביא ממנו. ובשם החכם, מה ממנו? כן, זה בהלכה דודי כתוב. ובשם החכם הרב רבי שלמה בן אלקבץ שמעתי, כך כותב האלשיך. זכרונו לברכה הוא כותב. שמעתי שהסיבה למה דווקא מחצית השקל, זו שאלה שכבר הקדמונים עוסקים בה, למה מחצית? רוצים שכל עם ישראל ישתתפו בקורבנות ציבור, או במדבר גם היה בזה עניין לספור בני ישראל, יותר קל לספור אותם אם ייתנו שקל שלם, יהיה יותר קל, לא צריך לעשות מתמטיקה אחרי זה. למה מחצית? הרבה ביורים נאמרו בזה. השנה ראיתי ביור חדש שמתאים לרוח הזמן של היום. למה מחצית השקל? כי עשו, היה מאצ'ינג, צריך לתת רק חצי, המאצ'ינג משלים לשקל שלם. אומר רב שלמה אלקבץ, נקרא את לשונו, שהוא להורות את בני ישראל יחס אחדותם, בל יעלה הלב איש מהם שהוא נפרד מחברו, שהוא עומד בפני עצמו, כי אם כל אחד הוא חצי, ובהתחברו עם כל אחד ואחד מישראל נעשה אחד שלם. על כן כל אחד יביא רק מחצית. אומר רב שלמה אלקבץ, מחצית השקל מסמל ומבטא ובא ללמד אותנו את הכוח ואת הצורך החיוני של האחדות בעם ישראל, של כל יהודי יהיה מחובר אל הכלל. אתה בפני עצמך לא יכול להגיע לשלמות, אתה חצי. זה המקסימום שאתה יכול להגיע לבד. אתה נהיה שלם רק אם אתה מתחבר עם הכלל. כך גם כתוב בבינה לעתים. בבינה לעתים כותב, כבר חקרו קדמונינו בתא המצווה הזו שמחצית השקל, למה לא בעל, למה לא לתת שקל שלם? והקפיד התברך שיהיה דווקא מחצית לדל ולעשיר. ומחשובי המפרשים זל אמרו, הוא מביא את זה בשם חשובי המפרשים, כי לאשר שלימות האומה הנבחרת, תלוי בהתאחדם אילו עם אילו התאחדות נמרץ, כאמרו יחד שבטי ישראל, מתכוון לפסוק, והיא בישורון מלך, בהתאסף ראשי עם יחד שבטי ישראל, מתי הקדוש ברוך הוא מלך עליהם, מתי השכינה שורה עליהם, כך כתוב שם רש"י בפרשת וזאת הברכה, רק אשר הם יחד. לכן צריך שיחשוב כל אחד מאישיהם, שהוא מצד עצמו אינו שלם, אם לא בחברת ושותפות האחר. כי חברו משלים מה שהוא חסר. ונמצא אם כן שכל איש ואיש מיחידי האומה הישראלית הוא כמו חצי חברו, וחצי חברו הוא חצי האחר. ובין שניהם בצמדם יחד עושים אחד שלם, ולכן לא כשבור חציבה לתת מחצית השקל, שכל אחד ידע שהוא לא יכול להישאר לבד. צריך להצטרף עם הכלל. ככה גם מעריך בספר חן טוב, ספר דרוש קדמון, שהוא לא מספיק מוכר, רבי טוביה הלוי מצפת. זה ספר שנתפס לראשונה בשנת שין סמך ה. לא קשה לעשות את החשבון כמה שנים זה אחורה. שין סמך ה זה יותר מ-400 שנה. שין סמך ה. זה ספר חן טוב, הוא מוסיף לבאר על פי זה, הוא גם מעריך בזה, הוא מסביר שזה הטעם. אנחנו ממש מפרשים קדמונים. הוא אומר שלכן דווקא מהמחצית השקל, לקחו לבנות את האדנים של המשכן, כי זה הבסיס, זה היסוד של כל המשכן, להראות שהיסוד של הקמת המשכן, של השרת השכינה, היסוד של זה בנוי הכל, זה האחדות של בני ישראל. כמו שהאדנים הם היסוד של המשכן תחת הקרשים, ככה גם יסוד העולם וקיומו האחדות, ואנחנו נוסיף, היסוד של השרת השכינה שבאה במשכן, שזאת המטרה של המשכן שלו ושכנתי בסוי חום, באה על ידי דווקא היחד שבטי ישראל, אז והי בישורון מלך. אז שכינת מלכהון ביניהם, כמו שאמר שם התרגום. על שיח הקדוש בעצמו מוסיף אומר, אבל למה דווקא הלימוד הזה של החשיבות של האחדות בא פה במחצית השקל במצווה הזאת, למה דווקא פה במצווה של מחצית השקל שנותנים למשכן ועל ידי איזה סופרים לבני ישראל? אז על שיח הקדוש הוא נותן טעם משלו, ובמפרשים אחרים כותבים טעמים אחרים, למה דווקא כאן בא הלימוד הזה של החשיבות של האחדות? מה זה קשור דווקא, שוב, גם הלימוד של האחדות, שלכן צריך חצי, למה זה דווקא כאן, במצווה הזאת שמחצית השקל, שניתנת לצורך בניית המשכן? אז באכן טוב שהזכרנו, כבר מוזכר כאן משהו. מזה לקחו את האדנים, מזה בונים את המשכן, המשכן זה השרת השכינה, השרת השכינה זה דווקא לידי האחדות, לכן בא הלימוד הזה של החשיבות של האחדות דווקא בעניין הזה, של הנתינה למשכן, שבונים עם הנתינה הזאת, בונים את המשכן ואת האדנים. אותו דבר אפשר לומר על דרך זה, כל שנה ושנה כשהיו נותנים מחצית השקל, לאן זה היה הולך? לכוונות ציבור. איך שכל יהודי ויהודי הוא שותף בכל הקורבנות ציבור שמקריבים בית המקדש כל השנה. נו, הרי זה הדבר הכי מאחד שיש בעם ישראל, שכל עם ישראל נפחים להיות שותפים. אפילו שאתה נתת רק חלק מאוד קטן, אבל בגלל שאתה מרגיש את עצמך רק חצי, ואתה יודע שאתה צריך להתחבר עם הכלל, זה נותן את הכוח של השותפות לכל עם ישראל, להיות שותפים בקורבנות ציבור. במובן הקשר דווקא כאן ללימוד הזה של האחדות. זה הדבר שאולי הכי מאחד את עם ישראל, שכולנו שותפים. כולנו כל יום עושים משהו ביחד, קורבנות ציבור. כל עם ישראל. הרי נגיומטב בדרוש שלו, דרוש לפרשת שקלים, הוא כותב שעל דרך זה בניית המשכן, גם כן היא זאת שמאחדת את בני ישראל, על זה שיש להם משכן אחד, ידוע, מה שרש"י מביא בפרשת וישלח, בשם המדרש רבו, שביעקב, אפילו שהם היו 70 נפש, ירדו למצרים, כתוב נפש, 70 נפש. בעשיו, הם לא סך כל 6 ילדים. וכתוב בפסוק, בפרשת וישלח, 6 נפשות. נפשות לשון רבים. אומר המדרש, למה לשון רבים? לשון רבים, הם היו נפרדים זה מזה. כי היו עובדים ללהוט הרבה. אין להם אל אחד. כל אחד הולך לכיוון אחר, עובד אל אחר, אז הם נפרדים, אז הם הרבה, אז הם נפשות. הם לא כאיש אחד בלב אחד, אין להם לב אחד. כל אחד, הלב שלו חלוק על של השני, כל אחד יש לו את האל שלו. אבל בני ישראל שעובדים לכל אחד, אומר רש"י, זה חז"ל, זה מדרש רבה, עובדים לכל אחד, אז הם אפילו שהם שווים, הם נקראים נפש אחת, הם כאיש אחד לב אחד. זאת אומרת, שמה בעצם מאחד את בני ישראל שהם עובדים לכל אחד? איפה הוא בא לידי ביטוי שכל עם ישראל עובדים לכל אחד, שיש להם מקדש אחד, וכהן גדול אחד, ואם אדם יקריב קורבנות מחוץ לבית המקדש, זה עבירה חמורה מאוד שחייב עליה מיטה. זה מראה את הכוח של האחדות של בני ישראל, אז מתאים שדווקא כאן, דווקא כאן בשותפות הזאת של הן בניית המשכן במדבר, והן אחרי זה השתתפות בקורבנות ציבור של בית המקדש, פה יבוא לידי ביטוי המעלה והחשיבות החיונית הזאת של האחדות בעם ישראל, וזה מה שגם מאחד את בני ישראל. עצם זה שהם משתתפים בכל הציבור ובונים בית מקדש, זה מה שמאחד אותם בסופו של דבר. כן, כן. אז עכשיו, המלבין בפרשה שלנו, בפרשת כתיסה, הוא מקשר את זה גם למניין של בני ישראל, מניין ולא יהיה בהם נגף. כי מניין בעצם מפריד. מה זה מניין? כל אחד הוא בפני עצמו. סופרים אותך. זאת אומרת, אתה נהפכת להיות מספר בפני עצמו. אז פה יש כבר סיכון של ולא יהיה במנקב, כי זה סוג של היפרדות, שכל אחד הוא נפרד, הוא נהיה מספר בפני עצמו. לכן צריך שדווקא באופן של המניין יהיה משהו שמאחד אותם כדי להסיר את הנגב, כך אומר המלבים. זאת אומרת, יש פה כמה ביורים להסביר למה דווקא במחצית השקל היה חשוב להביא לידי ביטוי את גודל מעלת האחדות בעם ישראל. טוב, נתקדם הלאה. אז ראינו שזה היסוד של מחצית השקל. מחצית, כי אנחנו, כל אחד הוא חצי, וזה מלמד אותנו את החשיבות להתאחד, להיות שייך לכלל, להצטרף עם עוד ועוד מעם ישראל. ככה זוכים למעלה של השעת השכינה ושל כאיש אחד בלב אחד. מי כעמך ישראל גוי אחד בארץ. זה מה שפעל המחצית השקל בעם ישראל. נקדים הקדמה נוספת. יש משך חוכמה מאוד יסודי בפרשת אחרי מות. אומר ככה, אנחנו יודעים שחטא העגל זה חטא כללי. חטא כללי שבצערנו הרב הפירות ופרי הפירות של החטא הזה נמשך לכל הדורות, כמו שכתוב בפרשה שקראנו שבוע בפרשת כתיסה, וביום פוקדי ופקדתי. אומרים חז"ל, אין לך דור שלא מקבל איזה אונקיה אחת, איזה משהו גם כן מצטרף לחשבון מחטא העגל. כל דור יש בו גם איזשהו חלק של תשלום, כפרה, של עונש על חטא העגל. זאת אומרת, זה חטא שנמשך לכל הדורות. לכל הדורות. כן, עד שזה יתוקן, התיקון הכללי יהיה כשיבוא המשיח, כשתבוא הגאולה. וביום פוקדי ופקדתי, זה פסוק בתורה. ככה מפרשים חז"ל. למה? כי חטא העגל זה חטא שורשי וחטא כללי בעם ישראל. זה לא איזה משהו אפשר לחשיב זה כמשהו חד פעמי. זה שינה את כל המצב הרוחני של עם ישראל. אז כל דור באיזושהי צורה, כשממשיכים לחטוא, זה קשור עוד עם חטא העגל, ומגיע להם עוד איזה תשלום על החשבון. ככה כתוב בחז"ל. אומר המשך חוכמה, זה היה החטא הכללי המקורי של החטאים של בן אדם למקום. ולכן בכל דור ודור משלמים, ממשיכים לשלם על זה. אומר המשך חוכמה שבאותה מידה יש גם חטא שורשי, חטא מקורי וכללי, של חטאים של בן אדם לחברו. מכירת יוסף. מכירת יוסף זה גם איזשהו חטא שורשי שממנו באים כל החטאים בכל הדורות של בן אדם לחברו. ולכן הוא מביא מדרש משלי, בשוחר טוב סימן א', רב אבין אומר, בכל דור עדיין חטא של מכירת יוסף קיים. בדיוק כמו ביום פוקדי ופקדתי של חטא העגל, הוא מביא מדרש, כתוב את זה גם על חטא מכירת יוסף. למה דווקא שני החטאים האלה? כי שני החטאים האלה הם החטאים השורשיים בשני סוגי החטאים הקיימים. יש חטאים שבן אדם למקום, יש חטאים שבן אדם לחברו. כל חטא של חוטאים בן אדם לחברו, הרי הגמרא אומרת בברכות שכשישראל אוחזים עשה אבותיהם בידיהם, אז הוא פוקד עוון אבות על בנים, שמוחזים עשה אבות אוחזים מעשה אבותיהם בידיהם. אז כל פעם שיש חטא שבן אדם למקום, באיזשהו דור שלא יהיה, באיזה דור שלא יהיה, אז הקדוש ברוך הוא פוקד עליהם עוון אבותם, אז מקבלים משהו מחטא העגל. כשמגיע חטא של בן אדם לחברו, אז זה מעורר את חטא מחטא יוסף, שזה היה חטא שורשי של בן אדם לחברו. והוא מסביר באופן נפלא, שזה הנוסח של הברכה שאנחנו אומרים ביום כיפור. בסוף, לפני הסיומת, לפני הברכה. כי אתה סלחן לישראל ומחלן לשבטי ישורון בכל דור ודור. מה זה הלשון הכפול? סלחן לישראל ומחלן לשבטי ישורון, זה אותו דבר, כפול. מה זה מדבר על שני הסוגי החטאים האלה? כי אתה סלחן לישראל, זה על הסלחתי כדבריך שהיה על חטא העגל שאמרו אלה אלוהיך ישראל. אתה בכל דור ודור סולח על חטא העגל שממשיך להתקיים בהם, בחטאים של בן אדם למקום. ומחלן לשבטי ישורון, זה הולך על החטא שחטאו השבטים, שזה השורש של החטאים, של בן אדם בחברו, שגם זה קיים בכל דור ודור. אז בכל יום כיפור מזכירים שני החלקים. זה הלשון הכפול, לכן פה מתאים לשבטי ישורון בכל דור ודור. אז כתוב כאן, יסוד גדול, כתוב יסוד גדול שיש שני חטאים שורשים בעם ישראל, חטא העגל וחטא מחטא יוסף. כל פעם שיש באיזשהו דור בעיות בבן אדם לחברו, קיים לפעמים דברים כאלה, כן? יש דורות שעוד יש בעיות כאלה, פעם היה לפחות, אז זה חס ושלום מזכיר ומעורר את חטא מחטא יוסף. ככה גם כתוב בשם ישמעאל בפרשת נוח, שכל היעדר השלום בישראל נסתעף מחטא מחטא יוסף, ולכן חטא מחטא יוסף עדיין מקשקש עד לעתיד, כמו שכתוב בזוהר חדש. מביא את זה בשם זוהר חדש? היסוד הזה בעצם כבר כתוב בזוהר חדש, מביא השם ישמעאל. היות שחטא מחטא יוסף גרם לכל, זה היה חטא שורשי, וזה גורם לכל הבעיות שיש אחרי זה בבן עוד מחבר ובשנאת חינם, אז כל דור חוזר ומתעורר קצת מהחטא הזה. טוב, אז לפי זה אפשר להבין את המדרש תנחומא שאומר שהמחצית השקל נותנים מטבע לחפר על מחרת יוסף שהם קיבלו מטבע. אז אמרנו שוודאי זה לא רק העניין הזה של מטבע מול מטבע, חייב להיות פה קשר יותר עמוק, להבין למה מחצית השקל דווקא המצווה הזאת היא באה ככפרה על מחרת יוסף, מה זה נוגע אחד לשני. ושלוקיש אומר במדרש תנחומא בפרשת כי תישא, אתם מכרתם את בכורה של רחל וקיבלתם כל אחד מטבע, לכן תיתנו מחצית השקל. מה זה נוגע אחד לשני? פשטו לאור הדברים האמורים, כבר יש לנו פשט. מה גרם חטא מחטא יוסף? שיש כבר פוטנציאל שלילי של שנאת חינם, של פירוד, של בעיות במנודים לחברו. מה התיקון לזה? מה מסמל יותר מכל את האחדות של עם ישראל למצווה של מחצית השקל? שעם זה משתתפים בקורבנות ציבור, עם זה בונים את המשכן, עם זה מביאים השראת השכינה על ידי היחד שבטי ישראל. זה מובן טוב מאוד שהמחצית השקל זה מה שמתקן את הפגם שנבע ממכירת יוסף. מובן טוב מאוד מה שריש לקיש אומר במדרש. נמשיך הלאה עכשיו להבין גם את הגמרא, הגמרא שאומרת שהמחצית השקל זה היה הכוח כנגד הגזרה של המן. כתוב במדרש שוחר טוב בתהילים כ"ב, אין אתה מוצא ימים קשים שהיו להם לישראל, ויושבים באפלה, כי אותם הימים שהיו בימי המן, שאמר לאחשוורוש, ישנו עם אחד מפוזר ומפורד בין העמים, וכיוון שידע אסתר התחילה אומרת לך כנוס את כל היהודים. זאת אומרת המדרש, היו ימים קשים מאוד הימים האלה, כי הייתה גזרה, והמדרש מצטט את הפסוק, שהאומן אמר לאחשוורוש, ישנו עם אחד מפוזר ומפורד. ממשיך המדרש ואומר, וכשאסתר שמע מזה מה היא אמרה? לך כנוס את כל היהודים. אז כתוב בספרים, וגם זה נצטט פעם שנייה היום את רבי שלמה אלקבץ, הוא יש לו ספר נפלא מאוד על מגילת אסתר, בנות הלוי, ספר גדול מאוד. רבי שלמה אלקבץ חיבר ספר נפלא וארוך על מגילת אסתר שנקרא מנות הלוי. ושם הוא מביא בשם הרמה, שעל פי דבר הרמה, רמה עם עין, שעל פי זה מובן המדרש הזה. הוא אומר ככה, הצורר החכם הזה, אמן, היה צורר חכם, והוא ידע שכשעם ישראל נמצאים באחדות, שיש להם את הסגולה של האחדות, האחדות שיש להם כל אחד ותורה אחת, והם עם אחד, אז זה שומר עליהם, ואף אחד לא יכול להרע להם. אבל עכשיו, במקום להיות עם אחד, ישנו עם אחד במקור, הם עם אחד, אבל עכשיו הם מפוזר ומפורד, אומר המלך אשוורוש, אתה יודע למה עכשיו אנחנו נצליח יותר מכל אלה מההיסטוריה שלא הצליחו? כי עכשיו הם מפוזר ומפורד. חלק ליבם, אתה מישם, הוא כך כתוב בפסוק, עכשיו חלק ליבם, הם מפוזרים ומפורדים. כתוב כאן, שעם ישראל באותה תקופה, היה להם חיסרון באחדות, הם היו מפורדים, היה שנאת חינם. כך אומרים מפרשים, וזה הפשט במדרש, שלכן לא היה ימים קשים לישראל ויושבים באפלה, כי הרי אמן אמר לך שברו שישנו עם אחד מפוזר ומפורד, אז לכן הגזרה הייתה גזרה קשה כל כך. במובן טוב מאוד מה שממשיך המדרש ואומר, שאסתר הבינה את זה, הבינה את השורש של הקושי הגדול שיש כאן עם הגזרה הזאת, ומה היא אמרה? נכנוס את כל היהודים, כנוס את כל היהודים, תאחד אותם, תכנוס אותם, תחזיר אותם למצב של האחדות, ועל ידי זה ממילא כבר לא יהיה כוח לאמן כנגד עם ישראל. קודם כל, לפי זה נבין טוב מאוד, נבין טוב מאוד מה שכתוב, דבר פלא. כתוב ש יש במדרש, כתוב שהסיבה של הגזרה של האמן זה בגלל חטא מכירת יוסף. והמלך והאמן ישבו לשתות. כמו שהם, אחרי שמכרו אותו, כתוב שהם ישבו לכל לחם. אז כתוב במדרש שלכן באה הגזרה של המן. אנחנו צריך להבין, צריך להבין את הקשר. למה דווקא בגלל הגזרה, למה דווקא בגלל החטא של מכירת יוסף, באה הגזרה של המן? התשובה היא, כמו שראינו, שרק בגלל שהם היו אז בפירוד, היה לו את הכוח כנגדם. ויש לזה, הבאתי, שורש עמוק יותר שאין לנו את המקום להרחיב, שעמלק באופן מיוחד יש לו כוח כנגד ישראל כשהם בפירוד. זה מתחיל עוד במלחמה הראשונה, וילחם עם ישראל ברפידים, אומר החידה, וכלי יקר גם אומר את זה, ברפידים זה אותיות בפרידים. ומי נלחם כנגד עמלק במלחמה הראשונה? אהרון, חור, יהושע ומשה. אהרון וחור תמכו בידי משה, ויהושע נלחם בפועל. אומר הילקוט רובני, הנה מה טוב ומה נעים שבת אחים, גם יחד אחים, זה אהרון, חור, יהושע, משה. זה מראה שכאשר נמצאים בשבת אחים, אז אפשר ללחם כנגד עמלק. על כל פנים, המן שכוחו מעמלק, הוא זרע עמלק, אז הוא ידע שעכשיו הם מפורד ומפוזר ומפורד, אפשר להרע להם. אסתר ידע שצריך לתקן את זה, לכן לכנוס את כל היהודים, וזה מה שהציל אותם, וכך כתוב במדרש בפרשת וישב. כינוסו וכינוס בניו הצילו מיד עשיו. כינוסו וכינוס בניו הצילו מיד עשיו. כך כתוב במדרש רבי. זה סמס כבר מסביר. שלכן גם מצאנו בסיפור של המן, שהוא גם כן מעשיו, שכינוסו וכינוס בניו הצילו מידו. וזה מסביר טוב מאוד למה דווקא בפורים, כשניצלו מהגזרה, יש תקנה מיוחדת, מצווה מיוחדת שלא מצאנו בשום מקום אחר, משלוח מנות איש לרעהו. מה זה מצווה זה שמשלוח מנות איש לרעהו? פשוט לחזק את האהבה והאחווה, את השלום והרעות בין בני ישראל. למה דווקא בפורים? כי זה בדיוק מה שהיה חסר, וזאת הייתה הסיבה של הגזרה, ולכן כשהם הגיעו לתיקון על ידי לכנוס את כל היהודים, זכו שבאמת התאחדו חזרה, ועל ידי זה התבטלה הגזרה. אז מציינים את זה על ידי חיזוק האחדות בחג הפורים. ואתם משלוח מנות איש לרעהו. נו, אז עכשיו נבין כבר טוב מאוד מה שריש לקיש אומר בגמרא, שלכן אומר הקדוש ברוך הוא לאמן, אתה חושב שמשקלים שלך אתה תצליח לגזור על עם ישראל, הם כבר נתנו שקלים. מה זה נוגע אחד לשני? שקלים, שקלים, שוב, רק השקלים מול שקלים? אמרנו, ודאי יש כאן איזשהו קשר יותר עמוק. עכשיו מובן טוב מאוד. מה שהמן גזר עליהם ישראל זה רק מכוח הפירוט שהיה ביניהם. מה הכוח שמאחד אותם? מה כשבו חיים כבר יש להם את הכוח של האחדות, כבר נתנו שקלים, יש להם מצווה שמחסית השקל. זה הפוטנציאל של האחדות בעם ישראל, זה מה שמחזיר אותם להיות. כי איש אחד בלב אחד, אז אתה לא תוכל להם, כי בסופו של דבר הם יצליחו לחזור ולהתאחד ולהיות מכונסים ומאוחדים באהבה ואחווה ביחד. זה מה שכתוב פה בריש לוקיש. כמובן שזה שתי מאמרים של ריש לוקיש שבעצם לשיטתו, מבטאים את אותם, את אותו הרעיון. גם אשר ריש לוקיש אומר במדרש, שמחצית השקל זה כפרה על מכירת יוסף, הסברנו את זה על דרך זה, וגם עכשיו מה שאנחנו רואים בגמרא, אשר ריש לוקיש אומר, אותו ריש לוקיש אומר, שהמחצית השקל זה היה הכוח של עם ישראל כנגד הגזרה של המן. וזה הכל הולך למקום אחד. כי גם הגזרה של המן כתוב שזה בא בגלל מכירת יוסף. והכל בגלל שהכוח שלו היה לידי שהם מפוזר ומפורד. והתיקון היה לך כנוס לכל היהודים. מה הכוח שנותן להם את הלך כנוס לכל היהודים, את האחדות, את החזרה למצב של כיש אחד ולב אחד? השקלים, המחצית השקל. כמובן טוב מאוד, שזה מה שקדם, זה מה שהקדים שקליהם לאיש כלב. עכשיו נשאר לנו רק לראות את הירושלמי, שאומר שמי שעובר בים סוף הוא זה שצריך לתת מחצית השקל. מה זה קשור לים סוף? מה זה קשור לים סוף? למה דווקא מי שעבר בים סוף צריך לתת מחצית השקל? אז בשביל זה אנחנו צריכים לעשות עוד הקדמה. רב צדוק הכהן מלובלין, יש לו ספר שנקרא דברי סופרים. תחילת הספר בעוד ב', הוא כותב יסוד נפלא, שכדאי סתם לדעת. הוא כותב ככה, כשמזדמן לאדם איזה דבר סכנה וניצול, זה סימן שיש עליו דין עונש אותו דבר שהיה ראוי לבוא עליו, אלא שהשם יתברך ברוב רחמה וחסדיו, לא יחפוץ במות המת, כי בשובו מדרכיו ובחיה, והצילו בנס נגד שורת הדין, והזמין לו זה לעוררו על ידי זה שישוב. כשאדם נכנס לסכנה והוא ניצל, שידע, שלחו לו מסר מן השמיים, אתה היית צריך לקבל את העונש הזה. רחמו עליך לפני משורת הדין, כדי שתתקן משהו שבגללו הגיע לך העונש המסוים הזה. הוא מביא את הגמרא שאומרת הרי כתוב בגמרא שאף על פי שארבע מיתות בית דין בטלו, אבל למעשה דין ארבע מיתות, מה שאדם צריך לבוא עליו, יכול לבוא אליו בכעין זה. למשל, מישהו שחייב סקילה, אז נופל ממקום גבוה, מישהו שהיה חייב חנק, תובע בים, כתוב בגמרא בכתובות. אז כל נס שקורה לאדם, שהוא נכנס לסכנה וניצל, הוא יכול לכוון מה היה ראוי לבוא עליו, ובסופו של דבר הוא ניצל. אז הוא מביא דוגמה. בני ישראל בעת קריאת ים סוף נכנסו לסכנה, כתוב שהים התמלא עליהם חימה, והמים להם חומה, אל תקרי חומה אלא חימה, כתוב בליבה, אבל לא עובדה עבודה זרה, אבל לא עובדה זרה, עד שבא יהודה והוא קפץ ראשון והציל אותם. מה, אתם יודעים למה התעורר אליהם אז כתרוג? ללכת מחרת יוסף. ולכן דווקא במים, כי גונב איש ומחרו זה בחנק, ומי שחייב חנק מקבל תביעה בים, וזה היה בשלם סימן משמיים, אתם עכשיו עוברים את הים, יצאתם מצרים, נשאר לכם עוד משהו לתקן. אתם הולכים לקבל את התורה, אתם הולכים לייסד עם חדש, צריך להיות באחדות, צריך לתקן את מכירת יוסף. על מכירת יוסף חייבים חנק, גונב איש ומחרו, תתקנו את זה. נכנסתם בסכנה בתביעה בים. כך אומר רב צדיק הכהן מלובלין. ואין לנו כאן מקום להרחיב בזה, יש בזה עוד הרחבה גדולה. אם המשך חוכמש אומר שלכן, דווקא בקרס ים סף היה כתרוג, כי הם היו מפורדים אז. כתוב בתרום יונתן שהם נפרדו לארבע כתות. אז זה מסביר טוב מאוד למה דווקא אז התעורר גם הכתרוג על מכירת יוסף. כי כל פעם שיש פירוד ושנאה בעם ישראל, אז מתעורר חטא מכירת יוסף. בא להם עכשיו הסכנה הזאת של תביעה בים, כדי לראות אותם, אתם צריכים עוד לתקן את מכירת יוסף, צריך לתקן את הפגם שזה גרם. אז עכשיו נבין טוב מאוד, שאומר ירושלמי, כל העובר על הפקודים ייתן מחצית השקל, מי שעבר בים סוף, הוא זה שחייב מחצית השקל. שאלנו מה הקשר, מה נוגע כעת ים סוף למחצית השקל? תשובה היא, מחצית השקל זה הרי התיקון שמאחד את עם ישראל, זה התיקון של חטא מכירת יוסף. לכן מי שעבר בים סוף, שלפי רב צדוק, הים סוף, הסכנה שהם עברו בים סוף היה בשביל לעורר אותם, שהם צריכים לתקן את מכירת יוסף, צריכים לחזק את האחדות, לכן מובן טוב מאוד שכל מי שעבר בים סוף, הוא נכנס לסכנה הזאת, אז גם אותו עוררו שהוא צריך לתקן את זה, אז הוא ייתן מחצית השקל, כי זה הרי התיקון, לכן של מכירת יוסף, זה מה שמאחד אותם, זה שמחזיר אותם למקור של גוי אחד בארץ. אז לפי זה, התיישבו כל השלושה מאמרים, על ידי היסוד הזה שראינו, ייתן השם הזמן שנזכה לכך, סייעתא דשמיא.